גדולה, מפוצלת, משולשת, מרובעת, אפשר לומר. ראשית כל, יד קיפל, זה היורצייט של המגיד מזריץ', זה דבר אחד. האמת שכל אחד מהדברים קשור לחתונה. היורצייט של המגיד מזריץ' זה פשיטה, הרי פטירת הצדיק, הרי חתונה, כתוב, היי אלמא דאזינא מיני, בהילולא דמיא. העולם הזה שאנחנו מסתלקים ממנו דומה לבהילולה. בהילולה זה המקום שבו יש עם החתן והכלה. אז אם כן, באמת פטירת הצדיק, כשהצדיק הולך לעולמו, זה חתונה, הנשמה שלו מתחתנת, חוזרת למקורה, היא מעלה מיינוקווין, כפי שכתוב בספרים, לשכינה. אני עוברת את הזיווג של קודש הבריחו שכינתי. יש את יד כיסר, זה כמובן היציאה של אדמור הזקן לבית האסורים. מה זה קשור לחתונה? מה?
בן כלב.
אני רואה שלמדת משהו. אתה מביא את המדרש, מוציא אסירים בכשרות. דרשו את זה על החתן והכלה. אז זהו, אז בית האסורים יצא למלוך, קיבל את חתנים, כן, יש כאן שני חתנים, זה הסיבה, פשוט כל החתן הישן, חתן העתיק והחתן החדש, כל אחד ואחד עם ה... האמת היא שחשבתי שזה בעצם העניין של החסידות, הרי כל מה שהחסידות עושה זה בעצם לזווג זיווגים, לצרף צירופים. כתוב, האדמו"ר הזקן אומרים לחב"ד שהוא היה נשמה חדשה. נשמה חדשה מופיע גם בדף שלפניכם. נשמה חדשה זה נשמה שלא הייתה כאן, לא הייתה כמוה בעולם. שעדיין לא היה צירוף כזה. אז זהו, שני החתנים הם, יש להם צירופים חדשים, מבחינה זאת שכל אחד יש לו את ה... לא אפרט, אבל יש לו את הצירופים שלו. מה? זהו, עכשיו הצירופים מצטרפים, יוצרים נשמות חדשות. אז ראשית... זהו, אז ראשית כל נועם, עדיף וודקה, אתה לא רוצה? אז זהו, אז ראשית כל באמת נפתח ככה בברכה, בעזרת השם, שיזכו שניהם ככה, שיהיה להם זיווג טוב, שבאמת ייצרו צירופים ככה מקוריים שלהם. או בסיפור על הבריטס שם, כאילו הם אנשים יושבים בזבל, אבל הם דווקא בזבל מוצאים את השמחה, כן? אז א', שתשבו בזבל, ושיהיו לכם באמת חיים טובים, חיים שמחים, בעזרת השם. חיים, חיים.
מי
נתן לבוא את כאן? אני אגיד, אני אומר ש-99 תלמידים
וגם
עולה זבר. וגם מה? טוב, אתה רוצה, אתם רוצים לומר משהו אולי, מה?
אני כל החיים
אלה. אבל כל הזמן אתה בטח הכנת את הבשורה שתגיד. הרי בשביל מה אתה מתחתן? אפשר להגיד את הדרשה שהכנת, מה? טוב, אז בואו, בבקשה, דוד חי. Thank you. טוב, חשבתי קצת, האמת היא זה ממש מתקשר, חשבתי קצת לדבר כאן, הצד אחד כאן זה כאן מתוך דרשה של אדמו"ר מפלסנצה, מדרך המלך, היא עוסקת בנושא של הצדיק, מה זה הצדיק, אבל אני מתחיל דווקא בנקודה הזאת, דווקא, כן, כתוב בעמך כולם צדיקים, בספרי חסידות מוסבר שכל אחד ואחד יש לו בחינה של צדיק, כל אחד ואחד הוא גם בו יש צדיק. עכשיו מהו בעצם הצדיק? הצדיק כפי שהאדמו"ר אומר כאן הוא אדם ש פתח דרך חדשה, דרך חדשה בעבודת השם, למעשה העיר משהו שהוא ייחודי לו. כל צדיק וצדיק, כמו שאדמו"ר מפלסנצה מסביר, יש לו את האור שלו, יש לו את אני מנסח את זה אולי, כן, אנחנו משתמשים במונחים של נשמה, כן, הוא בעצם נשמה. מה למעשה אנחנו מתכוונים בזה, ומה אנחנו מתכוונים שעמך כולם צדיקים? אני חושב שדווקא בעולם שלנו קל מאוד להבין את זה. כל אחד ואחד הוא למעשה צירוף מקורי משלו. היום זה דווקא מאוד מאוד פופולרי ככה לדבר על מושגים של, כן, של כל אדם הוא מעצב את עצמו, מעצב את עצמו מתוך עצמו. כל אדם מוצא, כאילו יש לו את השירה הייחודית שלו, כן? מבחינה זאת, האדם הבנאלי ביותר, המשעמם ביותר, שלכאורה אין לו שום חידוש, דווקא בעולם שלנו, הפסיכולוגיה אומרת שלמעשה כל אחד הוא אומן.
כל אחד מצדיק את עצמו.
מצדיק את עצמו, כן, מצדיק אהבים ככוכבים. הוא אומן במובן הזה שהחיים עצמם הם יצירת אומנות. והפסיכולוגים מלמדים שבאמת, כן, התת מודע של כל אחד הוא בעצם משורר. יש לו את השיר הייחודי שלו, שהוא קשור בנסיבות החיים שלו, בשורש הנשמה שלו, במה שהוא. והוא זה שמחבר את הוא מחבר את השיר הייחודי שלו, את השיר המקורי שלו, את השיר שלמעשה אף אחד לא יכול לחכות אותו. וזהו ועמך כולם צדיקים. ועמך כולם צדיקים, הכוונה היא שהצדיק, כן, מבחינה זאת, כמו שכתוב בספרי חסידות, הוא לא רק אדם שעושה רק מצוות ומעשים טובים. זה שאדם עושה מצוות ומעשים טובים עוד לא הופך אותו לצדיק. במיוחד לצדיק שיש לו מה שקוראים היום את הקריזמה של הצדיק, יש לו את ההשראה המיוחדת. זה מה שהצדיק עושה ביחס לעצמו, זה מה שהצדיק עושה גם ביחס לחסידים שלו, לסובבים אותו. רבי נחמן וכמה וכמה תורות מביא את ה... כן, הוא אומר שהצדיק הוא איש אשר רוח בו, הוא אדם שיכול לתת השראה, הוא אדם שיכול לתת רוח. ומבחינה זאת, אולי זאת היא הנקודה, אולי גם הנקודה שהיום באמת מבחינה אותה, מבחינה בינינו, נאמר, לבין החסידים הרגילים שלנו, זה ועמך כולם צדיקים. פתאום יש איזה רצון של כל אדם למצוא את לחבר את השפה המקורית שלו, את הצירוף שלו, את הסגנון שלו. מה שהחסיד לומד מהרבי, הוא לא לומד מהרבי רק את התוכן, הוא לא לומד מהרבי רעיונות, הוא לא לומד מהרבי רק את התורות שלו, הוא לומד הרבה יותר. מה שבעצם לומד החסיד מהרבי, הוא לומד איזה סוג של אור, איזה סגנון, כן? זה, כן, אתה יכול לזהות מי הוא ברסלבר, כן, ומי הוא חבדניק, עם ההופעה החבדניקית ככה הכובע, ברגע שהרבי עזב את השטרנל ועבר למקבט, אז כל החבדניקים עברו גם כן למקבט, אבל זה בעצם אמור בכל דבר ודבר, תמיד אני מביא את הדוגמה, כן, אני אומר, מה שכאן מסביר אדמור מפיאסנצה, שההבדל בין הצדיק, שכל אחד הוא צדיק, שכל אחד יש לו את הנשמה הפרטית שלו, נשמה זה לא תוכן, נשמה זה השראה, נשמה זה נשמה. וההבדל הוא שהצדיק יש, הוא גם שורש, הוא אבא, כפי שהוא אומר כאן, לנשמות שהם תלויים בו, לנשמות שבאות מהשורש שלו. וזה בעצם מה שהחסיד לומד מהצדיק, אם תקחו, אני יודע, מרכזניק. אז רואים שהוא הרבציודיקר חוסיד, כן? בסטייל, אפשר לדעת מי הוא, כן, יש יותר חסיד, פחות חסיד, אבל אתה יכול מיד לזהות, או תקחו נגיד שסני. כן, רב עבדיה יוסף, ועוד איזה ענף מרב עבדיה יוסף. מה שהוא למד, הוא למד את התחביר, הוא למד לפעמים גם את התנועות, הוא למד את צורת החשיבה, את הסגנון, זה בעצם הדבר שמייחד אותו.
הוא שיחניק.
מה? שיחניק זה עוד לא חסידות, אבל פעם זה יהיה גם כן. מה?
זה ירד מהצפות.
כן, טוב, בינתיים מוסר יפוץ ומה ימתך החוצה.
או שגר, אתה עוד תהיה פה כשזה יהיה חסידות?
מה? מה אתה אומר?
אתה עוד תהיה פה כשזה יהיה חסידות?
אם אני אהיה כאן, אמרתי, אני, בנקודה הזאת אני חושב שבאמת אני חסיד של הרב קוק, של הרב. הרב הרי כמה כותב אחד במקומות, שהוא אומר דווקא, הוא יוצא נגד ההידבקות בנשמה של הצדיק. הנשמה של הרב, של הרב קוק, הייתה נשמה כללית. הנשמה כללית בראשה, הוא אומר שבעצם הוא יוצא נגד להידבק בנשמה של רבי מסוים. למשל הוא אומר באורות ישראל שאם אתה נדבק במישהו מסוים אז אתה גם מקבל את החסרונות שלו, כן? אתה גם מקבל החסרונות של החסיד, הם מכפלים ומשולשים דווקא אצלו. וזה הנקודה שהרב קוק באמת היה נשמה כללית. במובן הזה, כן, הוא היה הכל, כן? היה, יש בו צד ברסלבר, כן? הוא היה מביא שבתקופה של יפו אז היה לו לרב שם ליקוטי תפילות בסטנדר, והיה ככה, כנראה הייתה לו איזו תקופה ברסלבית, הוא מביא שם בשם הרב קניג, לא הרב קניג של היום, מצפת, אלא האבא שלו שאמר לה שהוא הברסלבר האמיתי של הדור. אבל מצד שני הרב ידע גם לדרוש את ראש חבדים, הוא עצמו, מצד אמו בא ממשפחה חבדית, והיו מכבדים אותו גם לדרוש את ראש חבדים, כל הסטייל החבדים, הסובר, הממלא, וכן הלאה, והוא ידע את זה גם כן, הוא ידע גם את כל הסגנון, זה בעצם נשמה כללית. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לומדים דווקא מהרב, זה באמת הנקודה הזאת, הנקודה שאנחנו צריכים שיהיו לנו כמה נשמות, נאמר ככה, שבע נשמות, גם קשה לנו היום לרובנו, לא לכולם, יש כאלה שזה בשורש נשמתם הם כאלה, להיות ברסלבר, להיות חבדניק, או להיות אפילו קוקניק או משהו כזה, אבל צריכים לדעת, כן, איך לעבוד את השם, איך לגעת דרך הנקודות השונות. הבעיה כמובן בגישה הזו שלפעמים מרוב אקלקטיקה זה הופך להיות גם כן משהו שטחי, כלומר אנחנו צריכים ליצור את המקום המקורי שלנו, המקום שבאמת יהיה בו, וזה מה שהתכוונתי מקודם, יהיה בו כמה צירופים, כמה זיווגים, אבל שבאמת הוא ייצור משהו, כן, שיהיה משהו עמוק, משהו שיש בו מסירות נפש, משהו שיש בו באמת עבודת השם. ואני אומר כתשובה לשאלה של חסידות שיח, אין חסידות שיח, יש חסידויות שיח, כל אחד ואחד הוא חסיד בפני עצמו, אבל זה צריך להיות חסידות, מה?
כל אחד הוא עצמו
בפני עצמו. כן, כל אחד יש לו את המלכות שלו, וגם זה אנחנו נאמרים. כל, כמו שהרבי יש, לכל הרבי יש את החסידים. גם יש אחד שהמלכות שלו זה על אשתו, המלכות שלו על אשתו והילדים שלו, זה משתפשט קצת יותר, אבל כל אחד יש בו נשמות שתלויות בו. אם כן, זה באמת ה... חושב, ה... מה? הנקודה של הזיווג של הצדיק. אז אולי נקרא קצת בפנים, אני חושב זה מאמר דרוש מאוד יפה שלא לא אתחיל בהתחלה, אני אתחיל כל הוא מביא מדרש, אקרא בפנים ונעשה לראות. כי נודע שנשמת הצדיק היא בחינת אב לשאר נשמות ישראל שממנה מזנות ומאירות. אם כן, הנשמה של הצדיק היא יכולה להאיר את אלה שהם באים משורשה. כל איש ישראל יש לו נשמה פרטית לעצמו. אם כן, כל אחד ואחד יש לו את הצדיקות שלו, את הנשמה הפרטית שלו. והצדיק נשמתו לא לעצמו בלבד, רק נשמה יותר גדולה להאיר גם משאר ישראל. ואם אין כל אחד יודע שהבש זל ושאר הצדיקים זל לא לעצמם בלבד, רק גם לכל ישראל שידבקו בהם העירו, ולא לזמנם בלבד, רק גם לנו, לכל התורות הבאים, תיהרו, קידשו והעירו. לא בסדר הנהגה בלבד שנתנו לנו איך להתנהג, עשו לנו טובה וקידשו אותנו, רק הם הביאו אור וקדושה לעולם, יכול להוחז בו מתקדש. אם כן, מה שהצדיק הביא לעולם, הוא הביא, המונחים שהוא משתמש בהם זה אור, קדושה, איזה סוג של חיוניות. ואדם שנדבק בצדיק, וכפי שאומר בהמשך, הדבקות בצדיק אין פירושו שאני הולכת עושה בדווקא, עושה את ההנהוגה של הצדיק, אלא זה משהו הרבה יותר מזה. כך הוא ממשיך בקטע הבא, אני אקרא באמצע שלו. כן, כל הנהגות החסידות שצריכים להתנהג, לא שהזרות והנהגות לבד עם כל החסידות, ומי שמחכה את הנהגות החסידים ועושה כמעשה עם כבר חסידות, כי העיקר הוא להכניס בקרבנו את אורם וקדושתם של הבעל שם טוב ושאר הצדיקים זצ"ל. אם כן, הנקודה היא להידבק, להכניס בו את הקדושה, להכניס את האור של אותו צדיק. מה הכוונה של הדברים? כשאנחנו לומדים תורה של הצדיק, אנחנו למעשה, בחסידות הרבה פעמים מדברים, רבי נחמן מביא את זה גם, אדמור הזקן, שאדם צריך להידבק בנשמה של התנא. זה אמור לא רק בלימוד חסידות, אפילו בלימוד גמרא, בלימוד הלכה, מה שנקרא חיצוניות התורה. צריך להידבק, מה פירוש להידבק בנשמה של התנא? פירושו של דבר, שאני לא רק, כן, אנחנו אצלנו, כשאנחנו לומדים משנה, זה לא משנה לו מי אמר את זה, רבי אליעזר, רבי עקיבא, רבי יהושע, אנחנו לא מבחינים, או אם זה בגמרא, אביי, רבא, הם כולם מופיעים לעצמנו, כן, כדמויות, הייתי אומר, אנונימיות, שבעיקר אנחנו מתייחסים לתוכן. להידבק בנשמה של התנא או של הצדיק, פירושו של דבר, שכשאני לומד את התורה, אני לא רק מתרכז במה שבאמירה, אני מתרכז גם באומר. דרך האמירה הזאת אני יכול להכיר את האומר, את מי שאמר את התורה. הייתי אומר שזה דומה כמו שאם היינו זוכים לפגוש את רבי נחמן, אז הוא היה יוצר בנו איזושהי הערה, איזושהי תחושה של הנוכחות שלו. כך בצד מסוים כשאתה לומד ליקוטי מוהר"ן, אז יש לך נוכחות, לא באותו סדר גודל כמו שהיינו נפגשים איתו, אבל יש נוכחות שלו, אתה יכול לזהות אותו. אם היית פגש את רבי נחמן ברחוב, יש להניח איתו, או, זה האור שהעיר לי כשלמדתי ליקוטי מוהר"ן, וכנ"ל גם לגבי אדמו"ר הזקן, וכנ"ל לגבי המגיד וכן הלאה. כל אחד ואחד יש לו את האור של התורה שלו. באיזשהו מקום זה באמת אחד הפלאים הגדולים, שגם זה מדבר אדמו"ר מפיאסנצה בהמשך, אחד הפלאים הגדולים שגם כשאותו צדיק הסתלק לעולמו, עדיין האור שלו נמצא. אין בעולם מציאות של אור בלי גוף, בלי כלי, בלי לבוש, והתורה שלו, הספר שהוא מלמד, זה בעצם הכלי שבאמצעותו עדיין יש, האור שלו עדיין מאיר בעולם. אתה יכול באיזשהו מקום לפגוש אותו, להתקשר איתו באמצעות התורה שלו. כל אחד מאיתנו הרי יודע, אינו דומה כשאתה לומד איזה דרוש מתורה אור או ליקוטי תורה וליקוטי מוהר"ן, או אם אנחנו לומדים משהו מהכתר שם טוב. הנוכחות, האור שהצדיק העיר, הדרך המיוחדת שכן, כל אפשר בנקודה הזאת אפילו להתפלל דרך הצדיק. אתה יכול להתפלל דרך את התפילה של רבי נחמן, אתה יכול להתפלל את התפילה של אדמו"ר הזקן, זאת איננה אותה תפילה. אתה יכול להתפלל גם נאמר את התפילה של הרב. כל אחד ואחד יש לו את התפילה שלו, את הדרך שלו, את הצינור שלו, איך להידבק בקדוש ברוך הוא, איך להידבק באינסוף ברוך הוא. וזה בעצם המושג של ההתקשרות לצדיק. הוא מתאר את זה בהמשך, שלמעשה המתפלל, הלומד, החסיד, הוא עצמו הופך להיות איזה סוג של כלי או מדיום להשראה של האור של של הצדיק. וזה המובן האמיתי של ההתקשרות לצדיק. כפי שאמרתי, הצדיק יכול לתת לנו השראה, להעיר לנו, ליצור לנו איזושהי דבקות, כן? פתאום אדם חש שליבו מתלהב, כן, בעבודת השם, שהוא מקבל איזו השגה גבוהה, לא פעם הוא יזהה אותה, הוא לא יזהה אותה עם מה שהוא. הוא באמצעים שעומדים לרשותו, בהיקף שלו, לא יכול היה להגיע לזה. אבל הוא מגיע לזה כתוצאה מהדבקות שלו בצדיק, כתוצאה מכך שהוא הפך להיות הכלי שלו, שהפך להיות המדיום שלו. וזה מה שהוא אומר כאן, שלא מספיק להתנהג כמו חסיד, אלא העיקר הוא להכניס בקרבנו את אורם וקדושתם של הבעל שם טוב ושאר הצדיקים זצ"ל. וכיוון שבקדושה יתרה צריכים הנהגה יותר קדושה, לכן צריכים להתנהג כפי פקודותיו והנהגותיהם. זאת אומרת, אתה לא מתחיל בחיקוי החיצוני, בזה שאתה לובש לך גרטל, או אני יודע, מגדל פירות, או אפילו שתיים. אגב, הקלה שלך כבר קנתה לך שטריים? זה חלק מהתנוי,
מה?
הלכתם לבחור את השטריים?
לא מצאנו לבן.
כן, אמרתי לך, אתה צריך לבן, כי אתה יש לך נשמה של רבי.
אבל הם קונים כזה, אבל לבן.
קונים כזה?
נשמה
הוא
נשמה.
מה? איפה קונים? אני לא יודע. תשאל את אחד הרבס איפה הוא קנה את זה.
הם לא הולכים בלבן.
מה? מעט מאוד הולכים בלבן.
יש בקניון בטח. קשרים
שפה וזה מלבין. מה? שמשך השנים זה ילבין. טוב, מכל מקום, זה צריך להיות תוצאה של הדבקות. זה הוא אומר, כמו שאמר דוד המלך, שאמרה נפשי כי חסיד אני, לא שמתנהג בדרך החסידים בלבד. היום הרבה פעמים החסידות, כפי שנמצאת, זה מין, אני יודע, קוסטי ובנר דגמלוח, ואי, אי, 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 כמו בכל הציורים ככה. תמיד הכובע מופשל אחורה, והפאות מתנפנפות, וזה כל החסידות כולה. זה נורא נחמד, כן, אבל... כמו שאדמור הזקן, אני זוכר, הוא אמר שמה שהוא רצה מהחסידים שלו, שהיגיעה שלהם תהיה יגיעת נשמה ולא יגיעת הגוף, לא יגיעת בשר. הרבה פעמים החבר'ה מזיעים טוב, סך הכל ירקוד ככה זה כושר, ככה מזיעים, גם מרגישים ככה מי יודע מה, אבל זה לא הדבקות, זה לא שלהבת אש, זה לא ההתענגות שהתורה החסידית והדרך החסידית יכולה לתת לנו. וזה באמת מאוד צריך זהירות רבה. זאת אומרת, כבר מסוים גם, אני חושב, אנחנו לא יכולים היום לחכות את החסידות. רובנו לא נהיה לא ברסלבר, זה לא חבדניקים, זה לא גרס, זה פשיטה, ואני יודע, לא בלזרס. גם מישהו שמתקרב, אבל אנחנו צריכים באמת למצוא את את הצירופים שלנו, כן, את הדרך שלנו. ומבחינה זאת זה חלק כנראה מהטיפוס, זה חלק מהאופי, כפי שאמרתי מקודם. זה נכון גם ביחס לציבור, אבל זה נכון גם ביחס לכל אחד ואחד שצריך למצוא את את הצדיקות שלו, את הצדיקות המקורית שלו, לחבר לו את השפה הפרטית שלו, למצוא את החיים שלו, לעצב את החיים שלו הייתי, שוב, אם אני אשתמש במונחים מודרניים, כאומנות גדולה, כאומנות של יכולת לחיות מתוך דבקות אלוקית, מתוך תענוג אלוקי, מתוך מקוריות אלוקית, וכמו שאמרתי קודם, ועמך כולם צדיקים, כל אחד ואחד, אני חושב, יכול למצוא לה את הנקודה שלו, את ה... אנחנו אומרים ככה, את האות שלו, את האמירה שלו. כמובן, יש כאלה שהם יותר כלליים, יש כאלה שהם פחות, אבל זאת הנקודה. וכפי שהוא אומר כאן, זה אמור גם ביחס לצדיק הכללי. אני חושב שזה דבר מאוד נכון. אנחנו צריכים ללמוד את התורה של רבי נחמן, אבל היום היא נותנת לנו, היא גם תאיר באופן שונה. השיעור, האופן שבו אנחנו לומדים, נגיד, אם תלכו לשיעור של ברסלב, זה לא הצורה שבו אנחנו לומדים את רבי נחמן או בחב"ד. כל אחד ואחד יש לו את היתרונות שלו, כמובן, אבל אנחנו צריכים למצוא את החסידות כפי שיהיה נראה לנו, וכדי שבאמת עבודת השם שלנו תהיה עבודה ממשית, כמו שראשוני החסידות הם פרצו את הדרך, את הדרך שלהם, שהייתה דרך של מהפכה, והייתה גם דרך של, היא גם לובטה בהתנגדות רבה, ככה בהרבה מובנים, זה גם אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים היום לעשות. אור הצדיקים לא לעצמם בלבד היה, אני ממשיך רק לכל העולם, כמו השמש אמיר לעולם. ומי שפותח את חלונותיו, האור שופע לו. כן, מי שמקרב את עצמו עליהם, משיג קדושה ונשמה יתרה מן אור הצדיקים. לא בזמן שהיה צדיק בעולם הזה בלבד, רק גם אתה. ורק כשמתחקים חס וחלילה מהם, אז בהסתלקות הצדיקים גם אור נשמתם עולה מסתלק מן עולם הזה. כי נודע שכל נשמה בעולם הזה אי אפשר להתקיים ללא גוף. כנודע מהריזינר, זה צד שלכן כל שחוכמתו מרובה מעשיו, אין חוכמתו מתקיימת מן שחוכמה, שיתירה על מעשיו ולא גופי, אי אפשר לה להתקיים. כשמתקרבים אל הצדיקים נעשים אנו גוף. הייתי אומר שיש צדיקים שיש להם עוד נוכחות בעולם הזה, ויש צדיקים שאחרי שהם נפטרו, או קצת אחרי שהם נפטרו, הם נעלמו מהעולם, אין להם כבר נוכחות, כן? אז אדמור הזקן, ודאי שלו נוכחות, ונוכחות מאוד חזקה, מאוד ממשית. יש צדיקים באמת שכבר אין להם את הנוכחות הזאת, והסיבה היא, כפי שהוא אומר כאן, אנחנו נעשים מהגוף של הצדיקים, ואז נשמותיהם ואורם קדושתם איתנו, תרצה לו את הנוכחות. ואם לאו, נשמותיהם נשארות בלא גוף ועולות למעלה. אז כן, הנקודה היא שבמידה, הייתי אומר, שעדיין הצדיק הזה משפיע, עדיין הדרך שלו, השפה שלו, הצינור הייחודי שלו, עדיין משמש כצינור, עדיין יש בני אדם שניזונים מזה, עדיין יש בני אדם שזה מאיר להם, במידה כזאת, אז הוא נמצא בעולם. כך הוא ממשיך ואומר, כן, הושיע השם כי גמר חסיד כיפסו אמונים לבני אדם, אז הוא אומר, כיפסו אמונים לבני אדם. לכן גמר חסיד, כן? כלומר, החסיד נגמר, הצדיק, מפני שבני אדם כבר פסו ממנו. זאת אומרת, אין אנשים שעדיין הולכים לאורו, וממילא גם הקדושה שלו מסתלקת. הדבר הזה, באמת אני חושב גם קשור ל... כן, הייתי אומר שיש לזה, כמו שיש בספר יצירה, עולם שנה נפש. כן, כל דבר הוא נמצא במקום ובזמן ובנפש, אז זה נכון, וגם זה מופיע, אתניה מדבר על זה, זה נכון גם לגבי ההתקשרות לצדיק. אפשר להתקשר לצדיק דרך הנפש שלו. הנפש שלו זה כמו שלמדנו עכשיו, זאת התורה שלו. כשאתה לומד את התורה של הצדיק, אתה מתקשר אליו, אתה מנחיח אותו, אתה, האור שלך מאיר לו. אתה יכול לקחת את הספר ביד ולהתחיל לרקוד איתו עם שעת השראה גדולה. להגיד לו לחיים על החידוש שהוא אמר. זה הדרך אחת, אבל בחסידות מדברים גם על מקום וזמן. המקום זה כמובן הציון של הצדיק, שגם בו יש נוכחות, וזה גם כן דבר מאוד מעניין. בחב"ד באמת דיברו על זה הרבה, בעקבות אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן יש לו באיגרות, שתי איגרות שהוא שלח אותם להסתלקות של צדיקים. אחד זה האיגרת להסתלקותו של רב מנחם מנדל מוויטבסק. מנחם מנדל מוויטבסק היה למעשה גדול התלמידים של המאגיד, המבוגר מהם, והוא עלה לארץ. בהתחלה אדמו"ר הזקן יצא יחד איתו לעלות לארץ, ואחר כך אני כבר לא זוכר בדיוק את הסיפור, בערך אחרי חנה זוכר יותר. היה לו איזה גילוי או משהו שהוא צריך לחזור חזרה להפיץ את החסידות בחוץ לארץ, ורב מנחם מנדל עלה, הוא הקים את החסידות יחד עם רב אברהם קוליס קליס, הוא הקים את החסידות בטבריה. ואז הוא שלח איגרת לבני ארץ ישראל עם הסתלקות שלו. יש עוד איגרת שהוא שלח להסתלקות של רב לוי יצחק מרדיצ'ב. והנקודה שמה שבאמת יש, כן, הוא מביא את הזוהר שהצדיקים השתקחו, ביטוי שמה, צדיקה דהתפטר השתקח בחולו אלמין יותר מבחיי. הצדיק שהוא נפטר הוא נמצא בעולם יותר מבחייו. ואדמור הזה כן מסביר, זה באמת הסבר מאוד נפלא שאני חושב שהוא גם מאוד ממשי לגבינו. אומר שהצדיק חי, אדם שחי, אתה קולט אותו דרך מה שהוא קורא הלבושים שלו, דרך הדיבור שלו, דרך המעשה שלו, דרך הגוף. ברגע שהוא הולך לעולמו, אתה כבר חווה אותו כמי שהיה ואיננו ולא נוכח, אולי גם לא יהיה. המחשבה הזאת עצמה יוצרת לו נוכחות הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מרוכזת. היא כבר לא נוכחות שמסתננת ומואמת דרך הלבושים, אלא כאילו התמצית שלו, כן? ברגע שהנשמה עולה למעלה, כך הוא מסביר בעוד נקודה, אז הנשמה היא נעשית מי נוקרים לשכינה, כדי ליצור את האיכות של קודש הבריחו שכינתי. שפירושו של דבר, רק שנייה, שפירושו של דבר שעצם ברגע שהחיים של אותו צדיק מסתיימים, החיים שלו זה התורה שלו, היכולת שלו לחיות את החיים, הם עולים למעלה, הם עוברים איזושהי טרנספורמציה, והטרנספורמציה הזאת עצמה היא זאת שיוצרת את התשוקה, היא זאת שיוצרת את הגעגועים, והיא גם מביאה לנוכחות החזקה שלו. וזה בעצם הנקודה של הציון. זה, אני חושב, דבר מאוד מאוד גם מאוד ממשי, כן? וכמובן קיים גם בחב"ד. הרבי מחב"ד, כן, הרבי מלובביץ', הוא היה עולה כל יום לקבר חמיב, היה שם לפעמים ולא שם כמה שעות, הרבי משם את כל הפדיונות, את כל הפתקאות, סכין. ואני די משוכנע שהייתה לו, זה ישמע אולי קצת מוזר, היה לו איזה פרקטיקה איך להתקשר לחמיב, ברור לי לחלוטין, אחרת כמו עשה שם כל כך הרבה שעות. ומדברים על זה, יש כמה מאמרים בחב"ד על ההתקשרות לצדיק, ממש בצורה מאוד פרטנית. ובצד מסוים, כמו כל הדברים מהסוג הזה, התחלה של זה יש אצל כל אחד מאיתנו. אם אתה הולך לציון של מישהו שאתה קשור אליו, שלמדת את התורה שלו, שאתה אוהב אותו, זה עצמו מאפשר איזה סוג של התקשרות, איזה סוג של, כן, אפילו הייתי אומר, מין דיבור פנימי איתו. אני יודע, בארץ, אני חושב, למשל, אחד המקומות שיש להם מבחינה זאת עצמה מאוד חזקה, זה בית הקברות בצפת, קבר האריזל. במקום שאתה חש ככה נוכחות מאוד חזקה, יש שם אנרגיות מאוד 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 מועצמות, מאוד עם עצמה מאוד חזקה. ושוב, כמו כל דבר, אפשר לבוא ולתפוס את זה כעניין פסיכולוגי, אבל זה לא ככה, זה כפשוטו. וזה הבחינה של ההתקשרות במקום, בציון של הצדיק. אבל יש עוד התקשרות שהיא קשורה באמת ליום של ההילולה, זה ההתקשרות בזמן. גם הזמן כשיש איזה אירוע, אם זה היורצייט עצמו או אם זה אירוע אחר שהוא אירוע משמעותי בחיים של, של אותו צדיק, אז האירוע הזה עצמו גם כן מאפשר לנו סוג של היזכרות, שגם כן התקשרות בנשמה של אותו צדיק. מה רצית לומר, אור? או שכבר הספקת לשכוח?
אור
יחזקן.
דבר שני, רציתי לשאול אם זה מקביל להבדיל מיליוני הבדלות, כן, אבל אם זה מקביל לדברים של היידיגר, אז מה שהוא אמר על שדווקא במוות אתה יכול, אני לא בדיוק יודע מה הוא אמר, לא שמעתי. לא, אבל
זה מאוד בסדר,
חושב. שבמוות החיים מקבלים את האותנטיות שלהם רק במוות.
טוב, תראה, המושג הזה של העלאת מן הוא נמצא בקבלה בחסידות, לא צריך להשוות אותו. הוא לא מדבר על המוות במובן הזה. אני לא חושב שהוא האמין להישארות הנפש או בסוג של נוכחות אחרי הקיום הפיזי. הוא דיבר על החיים לקראת המוות, החיים האותנטיים. זה משהו שונה לחלוטין. וגם זה נמצא להבדיל בין תמלת האור בחזל. כשחזל באו ואמרו לעולם יהיו בגדיך לבנים, שכל יום שהוא יום אחד לפני מיטתך, הם התכוונו גם כן לנקודה הזאת, שהיא הנקודה שאם האדם חי מתוך התחושה של לקראת המוות, זה עצמו יותר איזו נחרצות מאוד חזקה בחיים. הרי עם זה אנחנו פתחנו, היי אלמה דאזינא מיניה.
אני הבנתי שלא דווקא יש
איזשהו
נקודה אחרת שהוא מדגיש
בין המוות לחיים. אבל הוא תמיד, הוא מדבר מנקודת מבט של החיים, הוא לא חרג מהתפיסה, לפחות לפי ידיעתי, לא, זה די ברור, מהתפיסה הארצית בסופו של חשבון. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים כאן על נקודה שונה, יש לה קשר בין שתי הנקודות הללו של הנוכחות, של אלמא דאזלינא מיניה, עם המושג הזה של העלאת מן שמופיע, ודווקא באמצעותו יש איזה סוג של נוכחות הרבה יותר כבירה של הצדיק. אבל זה סתם תחושה, באמת תחושת חיים, ש... אדם צריך תמיד לחיות את הרגע במלוא חריפותו. כן, הרגע של האירוסין, הרגע של שבו החלטנו להתחתן. צריך באיזשהו מקום לחקוק אותו, להיות תמיד מסוגל לחזור אליו. ואתה יכול לחקוק אותו רק אם אתה פתאום תופס אותו ביחידאיות שלו, תופס אותו בזה שהוא לא יחזור. שהוא חד פעמי, בזה אתה חוקק אותו באופן אבסורדי, בזה אתה דווקא מנציח אותו, ואז תמיד יש את היכולת ללכת ולחזור אליו ולשאוב ממנו בחזרה כוחות. זה אם כן קצת ביחס לנקודה הזאת של הצדיק. בעולם שלנו הרבה פעמים העולם המזרוחניקי שלנו, אנחנו הרבה פעמים לא נמצאים בתוך ההוויה הזאת. נראית לנו כהוויה זה, כהוויה כאילו שהיא זרה לנו, ואני חושב שזה זה בכלל לא נכון, כמו שאמרתי. אני לא יודע אם אנחנו יכולים, גם אם זה נכון, כן, לקרות הרב קוק, להיות דווקא חסיד מסוג מסוים, אבל העבודות הללו, התחושות הללו, ההתקשרויות הללו, אין לי ספק שיש להם הרבה מקום גם בעולם שלנו. טוב, עכשיו בקשר, אני רק אומר כמה מילים, זה אני גם מתחלקי. הדברים האלה בעצם למעשה... נמצאים בכמה מאמרים שהם קשורים ליד קיסלר, גם של הרבי מלובביץ' אבל גם של קודמיו, אולי אני אומר ככה נקודה מתוך אחד המאמרים שמופיע כאן, המאמר מתפשין כבר. יש שם למעשה הרבי מלובביץ' מסביר או מסכם מאמר של האדמור מורשב, אביו של חמים של הרייאת. הוא מדבר כאן, הוא אומר שיש הבדל בין המשכה של ברכה לבין תפילה. אני אשכם את זה אולי בעל פה. יש הבדל בין ברכה לבין תפילה. אני אקרא אולי בפסקה השנייה, אבל לא אקרא מההתחלה, אלא מאמר מאוד יפה. אני קורא בפסקה השנייה שם. מקדים במאמר חילוק בין ברכה לתפילה, שבכל אחד מהם יש מעלה לגבי זולתו. והעניין הוא דתפילה היא מלמטה למעלה. היינו שהמתפלל הוא למטה, ומבקש שישפיעו לו מלמעלה. אם כן, התפילה היא מצב שבו המתפלל נמצא למטה, ועכשיו הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא שישפיע לו שפע מלמעלה. וברכה היא מלמעלה למטה. הברכה היא המברך, הוא נמצא בעמדה שהוא נמצא למעלה, ועכשיו הוא זה שמשפיע שפע. שהמברך הוא למעלה מהשורש שממנו נמשכת הברכה, הוא ממשיך אותה מלמעלה למטה. אם כן, זה ההבדל. המברך הוא נמצא בעמדה של ציווי מלמעלה. לעומת זאת המתפלל הוא בעמדה של בקשה. וזהו שברכה היא בדרך ציווי. כיוון שהמברך הוא למעלה מהשורש שממנו נמשכת הברכה, לכן בכוחו לצוות. וזהו שברכה היא דווקא במי שכוחו לברך, ודלא כתפילה שכל אחד יכול להתפלל, ויתרה מזה שכל אחד מצווה להתפלל. כי בכדי לברך, הסגולה של הברכה היא מחייבת איזו עוצמה רוחנית, איזו שפע רוחנית, כדי שהמברך יהיה למעלה מהשורש שממנו נמשכת הברכה. ואז הוא אומר, זה גם ההבדל בין ברכה לתפילה, מעלה של הברכה לגבי התפילה, מעלה של התפילה לגבי הברכה. הוא אומר, והמעלה בתפילה לגבי הברכה היא בהמשכה עצמד, המשכה של ידי התפילה היא נעלית יותר. בעניין הברכה הוא להמשיך מה שכבר נמצא במקור ולא דבר חדש. בעניין התפילה הוא בקשה מהקדוש ברוך הוא, שאם לא ישנה חז וחלילה השפעה גם במקור, ולא עוד אלא שנגזר עליו שיהיה חולה חז וחלילה, ויוצא בזה מכל מקום תומשך לו השפעה חדשה מאור אינסוף שלמעלה מהשתלשלות. כן, הוא אומר, הברכה המברך יכול לברך מתוך המקום, המקור שבו הוא נמצא. התפילה יש לה מעלה. מהי התפילה? התפילה, וזה כבר ממש מתקשר למה שדיברנו קודם, זה יכולת להמשיך אורות חדשים, זה יכולת להמשיך נשמות חדשות, זה יכולת למעשה להמשיך לשנות את מה שקיים. זה מה שהוא אומר, להמשיך מאור אינסוף שלמעלה מהשתלשלות, ליצור את הדבר המקורי שאותו דיברנו מקודם כתכונה של הצדיק, כן? להמשיך איזה צירופים חדשים, נשמות חדשות. בחב"ד אמרו גם על אדמור הזקן שהוא נשמה חדשה, כן? מופיע כאן באחת ההערות כאן לפני כן, שהוא גם כן היה נשמה חדשה. אני באמת חושב שהיום יש הרבה נשמות חדשות, כן? יש היום חבר'ה, אתה פוגש אותם, כל מיני צירופים חדשים, לא שערו מאבותינו, ככה. זה לא הבדל רק בתוכנה, הבדל הוא בג'וקים עצמם. ג'וקים כבר, הם לא יודעים על המסך שלי בכלל, הם לא יודע בכלל איך לתפוס את זה. אבל באמת היום רואים נשמות חדשות בעולם הדתי. אני באמת חושב, אחד מהסימנים לביאת המשיח, כתוב שבזמן הגלות אין נשמות חדשות. הכל יש מחזור של החומרים הישנים, כן? קצת כזה. זה כמו שאנחנו בתחושה. אתה פוגש מישהו, מיד אתה אומר, בעצם כבר פגשתי את הטיפוס. וריאציה מוכרת, היסודות קצת שונים, אבל מישהו פעם טען שיש 36 טיפוסים. וכל אחד יכול לקטלג אותו. למדבר צדיקים. אבל זה היה, מי שאמר את זה, לא היה צדיק. מכל מקום, וזה נכון, באופן כללי אתה מיד כמו פני שור, פני אריה, זהו. מיד אתה יכול לזהות, לפעמים, לעתים מאוד נדירות, אתה פתאום פוגש ככה צירוף חדש, ככה ממש, אתה מופתע, ברגע הראשון אתה גם לא יודע איך לקלוט את הצירוף הזה. והיום, ברוך השם, יש כל מיני צירופים חדשים באמת. אני מרגיש את זה, מדבר בלשון קצת משיחית, שהרבי אוהב לדבר איתה, אחד מסממני הגאולה. בעולם הדתי יש היום, משווה את זה לדור שלי, שלמדתי בקרן ביבנה, הדמויות היו משעממות, בנאליות, כולם אותו דבר. היום, ברוך השם, יש כבר באמת חידושים במובן העמוק והמקורי של המילה. מכל מקום, הוא מדבר על כך, אני חוזר עכשיו למאמר, וזו הנקודה של המאמר, מדבר על כך שיש מעלה יותר גבוהה, שיש ברכה של חסידיך, כלומר החסיד, הוא יכול, אם ההבדל בין ברכה לבין תפילה, שהברכה היא המשכה של מה שקיים, והתפילה היא יצירה של דבר חדש, המשכה של אור חדש, אז הוא אומר, יש ברכה של חסידיך, שהיא באמת היכולת לברך ממקום חדש, להמשיך ברכה שעוד לא הייתה, ואז, וכאן הוא אומר את הנקודה, שהיא הנקודה שאפשר לומר מייחדת את אדמור הזקן, הוא ממשיך במאמר, אני קורא בסעיף ד', שהמשכה היא שעל ידי ברכה לחסידיך, ידיך המשכה שעל ידי תורה, ועל ידי התורה נעשה שינוי וחידוש בעולם. היינו שנעשה דבר חדש שלא היה גם בשורש ומקור העולם. וזה אומר שמביא דוגמאות שבאמירת התורה אפשר לחדש דברים. אם כן, אני חושב, ובזה הוא בא לציין את המיוחד, הייתי אומר, באדמור הזה, כן. וחמת תמיד אומרים שכן, אם מתי התימר יחוץ עם הענותך החוצה בסיפור הידוע על הבעל שם טוב שהיה בכללו של משיח, אני רואים שהחוצה זה גם הכוונה היא החוצה לא רק במובן החברתי אלא גם במובן של להוריד את התורה עד למטה, וזה באמת מה שמייחד את אדמור הזקן, שהוא נתן לחסידות הסבר, כפי שהוא גם מביא את זה כאן באחד הקטעים, הסבר איך הדרך ההשגה, הדרך ההבנה וההשגה. אם אנחנו למשל משווים את רבי נחמן לאדמור הזקן, זה מאוד בולט. רבי נחמן הוא לא מסביר. רבי נחמן הוא בעצם, כל התורה שלו היא בחינות. זה שירה. תאר לך שבאמצע השיר המשורר יתחיל להסביר את השיר שלו. זה יקלקל את כל השיר, מה? כן, הוא בשפה המודרנית הוא יוצר מטאפורות חדשות, הוא יוצר שפה, צירופים חדשים. כן, מקשר דבר לדבר, ובזה הוא בונה את העולם ואת התורה, ובזה הוא מחדש את העולם. האדמו"ר הזה, כן, מבחינה זאת...
זה מה שהם כל כך אוהבים ללמוד, ורבי נחמן, בדרך כלל מה שאמרת מקודם, הצירופים החדשים, הם מפגישים הזדהות מאוד מאוד גדולה, כי זה מייצר אצלם צירופים חדשים של אישיות.
כן, אני מסכים איתך לגמרי. האדמו"ר הזה, כן, מבחינה זאת, יש לו גם כן את היכולת... לצרף, לבנות סמלים חדשים, הרבה פעמים הוא עושה את זה, אבל עיקר הכוח שלו זה דווקא כוח ההסבר, כוח ההשגה, וזה הרבה פעמים גם כן מושך אנשים, זה יכולת להסביר ענייני קבלה, אבל להסביר אותם באופן שאפשר להשיג אותם, מכאן המבנה של הדברים שלו, מכאן הדקויות הפסיכולוגיות שלו וכו' וכו'. כל גישה יש לה כמובן את היתרונות שלה, את המעלות שלה ואת הדרך שלה, כל אחד נדבק במקום שורש הנשמה שלו. כל מקום מה שאומר כאן, שהייחוד של אדמור הזקן שיכול היה להמשיך באמצעות אמירת התורה. אם דיברנו מקודם על הצדיק כפותח דרך חדשה, כפותח שביל חדש, כפותח צינור חדש, הרי יש את הדרך של הברכה, כשהוא אמר קודם, יש את הדרך של התפילה, יש את הדרך של התורה. זה אני חושב באמת המייחד את אדמור הזקן, שהדרך שלו הייתה הדרך של התורה. הרי כבר בימי חייו האשימו את אדמור הזקן שהוא כאילו סטה מהדרך של רבו, מהדרך של המגיד, משום שהוא הדגיש מאוד את הצד של ההשגה, את הצד של ההתבוננות, את הצד של ההכרה, שבדרך כלל בחסידות הרי... התנגדו לזה, כן, לא עבדו בדרך הזאת, וכן, אם זה רבי נחמן זה ודאי, אבל גם החסידות הפולנית וכן הלאה, לא היה איזשהו ניגוד עמוק בין תורה מובנית, שיטתית, סכמטית, כפה שנמצאת אצל אדמור הזקן, לבין הדרך החסידית. זה שאין ספר שיטתי בחסידות, וגם התניא שאולי הכי קרוב, זה לא במקרה, זה משום שהחסידות היא לא מאמינה בשיטה, היא תופסת שיש ניגוד עמוק בין השיטתיות לבין האמת הפנימית. האמת הפנימית היא לא מופיעה כשיטה, והדמור הזה, כן, מבחינה זאת הוא זה שיכול היה לקחת את אותם השגות ולנסות איכשהו לבנות אותם בצורה כזאת, ובחבד יש להם שיטה מאוד משוכללת ומפורטת. וזה לחב"ד הם רואים את המעלה, את היפות צומא עם הפך החוצה, את היכולת להוריד את התורה החסידית עד החוץ הממש. טוב, אם כן נתחיל מה שפתחנו, זה הבחינה ששמעתי של הזיווגים, כן? יש את המדרש הידוע של הקדוש ברוך הוא עושה משהו ברא את העולם, אז יש שם מחלוקת, יש מה דאמר שהוא מזווג זיווגים, ויש מה דאמר שהוא לוקח סולמות והשם משפיל, ומה, איך זה? הפסוק משפיל, מוריד שאול ויעל, כן? הוא מביא סולמות. הוויכוח הוא בנקודה הזאת. גישה אחת אומרת שכל מה שקיים בעולם זה צירופים. מביא סולם, מעלה, מוריד, משחק עם החומרים שיש במציאות. אבל הזיווג זה באמת בריאת יש מאין. זה כבר דבר חדש, דבר שעוד לא היה. דבר שעוד לא היה לפני כן. וזהו בעצם הזיווג האמיתי. זאת אומרת, אם הזיווג עדיין ממשיך את המצב הקודם, הוא עוד איזה צירוף של מה שהיה קודם, הוא איננו זיווג, איננו המשכת נשמה חדשה. טוב, אז אני אסיים, אני לא יודע אם זה הברכה בבחינה שהוא דיבר עליו כאן, אולי תפילה יותר טוב. מה? תורה? מה? תורה זה קצת מסוכן. אני מתחיל להגיד כאן תורה חדשה, אתם... נאחל לכולנו, ראשית כל לשני החתנים שכבר נמצאים כאן, שאר החתנים שבדרך, בעזרת השם וגם לנו שנצרף צירופים חדשים, נמשיך נשמות חדשות. אלה שהתחתנו זה פשיטה, מה? אתה רוצה גם כן ברכה לשלהם, מה? כן, נכון, כל יום יהיו ביניך כחדשים. טוב, שנצליח באמת גם להיות נשמות חדשות. כן, הקדוש ברוך הוא אוהב גם כן חידושים, הוא לא אוהב וורטים ישנים, אל תזכם, גם כן אוהב שיחדשו לו. שבאמת שתהיה לנו התחדשות ונשמה חדשה, ובהמשך שם נדבר בפסקה שלא קראתי אותה, על התעברות נשמה של צדיק. לפעמים אדם ככה מרגיש מתוך הזדהות עם הצדיק, עם אישיות, שכאילו הוא מתחיל לחיות אותה, הוא חי אותה מבפנים, כן, יכול לומר את החידושים שלה וגם לעשות את העבודה שלה. אז גם זה אני מאחל לעצמנו שבעזרת השם תהיה לנו התעברות של הנשמה של צדיקים, שנצליח, היום זה אני חושב הנקודה אולי חשובה, שיצמחו לא רק תלמידי חכמים, זה המשימה שמוטלת עלינו, וזה הדבר חשוב גם כמובן, גם הידע וההיקף והלמדנות, אבל מעבר לזה צריך תלמידי חכמים שתהיה להם השראה, כן? שיהיה להם דעת. דעת זה כבר הדבר הפנימי שהוא נמצא מעבר למילים, מעבר לאותיות. אז אני חושב שאחת המשימות שמוטלות עליכם, הייתי אומר, יותר מאשר עלינו, זה באמצעות, זה כפשוטו, באמצעות העבודה, באמצעות לימוד, באמצעות חגות אישית. מצד אחד אף אחד אסור לפחד, צריך תמיד להשתדל כן, להיות גזודי קדושה, כמו שרבי נחמן אומר, ובחב"ד זה בטח מאוד בולט הנושא של הזאת. מצד שני, גם צריך לדעת את הדעת של לקבל וללמוד, ובעזרת השם, מקווה שבאמת נצליח לחדש, להתחדש ולהמשיך אורות חדשים. מה אתה אומר?
רגע, לא הצלחת להגיד
מה אתה אומר?
רגע, לא הצלחת להגיד
מה אתה אומר? כל מה שאמרתי עכשיו זה הכל דבר חדש. טוב, רבו ישראל, חיים, ניגון, נו. חיים, חיים, חיים.
יש איתנו כאן זמנו את רבי יהושע הופמן, שיהיה לנו גם תורות חדשות מעולם של הניגונים וגם מהדיבורים. בייסוד הישיבה עוד לפני 10 שנים, אז
מכירים את חגישות ההרצאות.
אה, כן, טוב, זה רעיון. מה שאתם חושבים על פתיחת חגיגות.